דרשה מספר 1226, סוד הבריאות. דרשה שנישאה בבוקר יום האדון, 25 במרץ, 1875, מאת צי.אי. ג'ספרג'ן. במשכן המטרופוליטן, ניווינגטון. עוד השבחה את אשר הוא בריאות פני ואלוהי תהילים 42:11. פסוק אחר בתהילים הזה כל כך מושך אותי, שלמרות שזה לא הטקסט שלי, אני לא יכול לעבור אותו בלי התראה של רגע. בפסוקה אומר בעל התהילים, עוד אשבח אותו על עזרת פניו, ולאחר מכן בא בעקבות הביטוי של הטקסט, מבריאות פני ואלוהי. פניו של אלוהים הם עזרתנו והוא, בעצמו, הבריאות של פנינו. העזרה הטובה ביותר שיכולה להיות לאדם בעת צרה היא פניו של אלוהים. אם הוא מרגיש שהוא נהנה מהאהבה האלוהית ושהוא מקובל על האדון, הוא הופך, מיד, חזק לשאת, או להאז, או לעשות. בקש מנוכחות אלוהים להיות איתך, ילד אלוהים, ואז תוכל לרדת לגוב עריות, לחצות כבשן לוהט, או לעבור דרך שערי הברזל של המוות. מבט מאה הוא חיים וכוח לימו. עד כאן הבית החמישי. עכשיו אב נרווה איתו את הטקסט שלנו. עזרה זו של פני אלוהים מגיעה בדרך כלל למאמינים על ידי השגת בריאות עבור פניהם. אולי זה לא מוצא חן בעיני אלוהים להפחית את הנטל, אבל זה מגיע לאותו דבר אם הוא מחזק את הגב. הוא אולי לא יזכור את החייל מהקרב, אבל אם ייתן לו בטן גדולה יותר לקרב, וכוח מוגבר לעמלו, אולי זה יהיה טוב יותר, בכל זאת, עבורו. רוחו של אדם תשמור על חולב, אבל רוח פצועה מי יכולה לשאת, תן לאדם בריאות בפניו, והוא צוחק על מה שהיה מרסק אותו אילו היה במצב רוח אחר. יש תקופות שבהן החגב הופך לנטל ויש עונות אחרות, שבהן, ברוח חסרת פחד, אנו יכולים לומר, מי אתה, ההר גדול. לפני זרובבל תהפוך למישור הכל תלוי במצבו האישי של הגבר. עבור עיניים חולות, יופי לוקים. עבור אחיך פרוע, מתיקות כבר לא נמצאת. ולאוזן ערלה, ההרמוניה שותקת. האושר שלנו תלוי יותר במצב האישי שלנו מאשר בסביבתנו. הדבר הגדול שנרצה על כולנו הוא שנוכל, ברוח, בנפש ובגוף, להיות שלמים, כלומר להיות קדושים, כי הקדושה היא, למען האמת, שלמות כל הגבריות שלנו. חטא הוא מחלה. צדקה היא בריאות. כולנו צריכים להיות נרפאים, שלהי רפא, אולי נהיה בריאים שמקבלים את השיקום האלוהי, הטבע שלנו עשוי להגיע לשלמות מושלמת. דרך הנפילה והחטאים שלנו הפכנו לטרף של מחלות רבות וזקוקים להפעלת הכוח האלוהי כדי להחזיר אותנו לאותה שפיות קדושה של הטבע שבה אלוהים ברא את האדם לראשונה כאשר ברא אותו בצלמו וראה לגבי אותו והעולם שבו הציב אותו שזה היה טוב מאוד. על בריאות הגבריות המלאה שלנו אדבר הבוקר. ובזמן שאני מדבר על זה ישמח להראות לכולנו שהוא בריאות פנינו ואלוהינו. ההערה הראשונה שלנו היא כזו שצומחת באופן טבעי מתוך הטקסט, אם כי היא עשויה להיראות נדושה מאוד, כלומר, שבריאות מושלמת היא ברכה גדולה. אל תבין אותי לא נכון על ידי צמצום דברי ביישום שלהם. אני לא מדבר על בריאות הגוף, לבד, כי לומר שבריאות הגוף היא ברכה היו אלא לטעון על מה שאיש לא חולק עליו. האדם, לעומת זאת, הוא משהו יותר מגוף. הוא גם נפש חיה. כן, יש יותר באדם המתחדש, טבע משולש, המורכב מגוף, נשמה ורוח. גם בך, שאינך מתחדש, יש טבע כפול של גוף ונפש. הייתי מקו שנולדת מחדש והגעתה לטבע המשולש, ובעלת העיקרון הגבוה הזה שנולד מאלוהים, אבל אפילו לא קולך מורכב מבשר בלבד. וכשאני מדבר על הבריאות שלך, אני מתכוון לבריאות של כל ישותך. בריאות מושלמת תמונה במצב הנכון של הרוח, הנשמה והגוף. בריאות שלמה בגן עדן תהיה שלנו כאשר גוף נוקם מן המתים, בלתי מושחת, נשמתנו נוקה מכל תומעה, רוחנו הנולדת הגיע להתפתחותה המלאה כל גבריות נו תתפאר. הבריאות האוניברסלית הזו של הגבריות שלנו חשובה מאין כמותה, שכן היא זו שהפכה את גן העדן הראשון שלנו. האדם לא היה מאושר באדן רק בגלל שהפירות היו טעימים וטעימים כמו ריחות הפרחים שצמחו בגן התענוגות, אלא בגלל ששום מחלת חטא לא קטמה שום חלק מהטבע שלו. התאבון הגופני שלו לא השתלט על היכולות הנפשיות שלו, וגם הוא לא סבל מאף אחד מכוחותיו הנפשיים כדי לעקוף את השאר, או אפשר לגב תידע להישאר ברוח הילדותית שהריצה את האב הגדול. הווייתו הייתה מאוזנת היטב וכל כוחותיה היו במצב מושלם. אדם היה בכל המובנים כמו שאלוהים היה רוצה שהאדם יהיה, כי הוא היה סוש כפי שאלוהים ברא אותו למעשה. כמו במכונה מושלמת שמגיעה טריה מיד היוצר, כל גלגל פועל על חברו וכל כולו ציית למעיין המרכזי, וכך היה טבעו של אדם בסדר גמור. אב לנו שאי פעם זה הפך להיות אחרת. כפי שהבריאות מושלמת הייתה האושר הראשון שלנו, כך זה יהיה האושר האחרון והנצחי שלנו, כי גן עדן הוא לא רק רחובות של זהב ונבלים של מוזיקה מתנגנת ובעלי כנף בהירים בצורה מוזרה, זה השלמות המושלמת. נפילת השחתה, הנשמה תשוב להיות היא עצמה, ועל גבריות יאמר בשרור ענן משל ילד, ושב לי מינו רב. בריאות רוחנית, אם כן, הייתה גן העדן הראשון ולעולם לא נוכל להגיע אל השני אלא בהחלמתו. שום סליחה על חטא, שום זקיפת צדקה, שום הצדקה באמונה, אם זה יכול להיות מלבד שינוי פנימי יכול לשמח אדם כל עוד נפשו חולה. הבריאות חייבת לשלוט בפנים, אחרת כס מלכות בגן עדן יהיה לעג. כיום, מידה של בריאות חיונית לאושר שלנו. אם מישהו כאן נשרף בקדחת התאב, הוא לא יכול להיות אדם מאושר. בלהט העז של התשוקה הוא אולי חושב שהוא מבורך, אבל הוא לא מעז להכחיש שבאותם מרווחים של חרטה קרירה שמתחלפים בחום התשוקה, או ויסורים הם מנת חלקו. כעס, קנאה, נקמה, חמדה, חוסר סביעות רצון, גאו ורצון עצמי הם כולם מחלות קטלניות לאושר. אולי איזה אדם לפני נכנע לחלוטין לארציות והרדיפ תפסה אותו. ובמיבט של אותו עייפות הוא מתלונן על שום כאב, אבל מוצא אושר בקהות המוות הרוחני. יהי רצון שאלוהים יציל אותך מהשלום הנורא הזה, מההשתאות הנוראה הזו, כי זה לא אושר אמיתי אלא מבשר המוות הנצחי. אושר מוחלט, זה שיישא בחינה מדוקדקת שמחה אמיתית, שלב, אושר, לעולם לא יוכל לבוא לאדם בזמן שחלק אחד של הטבע שלו מתערער עם השני. הוא חייב להיות צודק עם עצמו. היקום הקטן של טבנו אינו יכול לשיר בהרמוניה עד ששמש האמונה המרכזית שלו, רגשותיו הפלנטרים ואפילו אותם דמיונות אדומים לשוויטים, יהיו כל אחד וכולם בספרות ובמסלוליהם המתאימים. ואז, כשכולם, כמו השמיים, מכריזים על תהילת אלוהים, הכל יהיה בסדר. אנחנו חייבים להיות בריאים מבחינה רוחנית או שאנחנו לא יכולים להיות מאושרים. הצורך בבריאות זו הוא הגורם לאלף מחלות. העולם הזה אנחנו מתלוננים עליו לעתים קרובות, אבל זה כבר לא היה הכלא של צער אם הוא יפסיק להיות תיאטרון החטא. אם האדם היה אדם כפי שאלוהים ברא אותו, האדמה תחזור במהרה למעלתה והמדבריות שלה היו פורחים כמו הוורד. אם בני אדם לא היו חוטאים, הם גם לא היו סובלים. קוצים ודרדרים לא יהיו עוד כללה, אלא היו נספרים בין פרחים, אם לא היו לבני אדם קוצים בחיקם ודרדרים בליבם. על דרך הקדושה לא יכלו לעלות אריה או חיה או רבת, כי על האדם המושלם כתוב, אתה תהיה בחבר עם אבני השדה, וחיית השדה תהיה עמך בשלום. האסר את החטא וגרשת את הנחש שהרפש שלו עשה את העולם הזה כל כך מגעיל. קרות את עץ האופס הזה ואין ספור יגונים ויסורים לא יטפטפו עוד על האנושות. אנו עשויים לשפוט את ערכה של בריאות כאשר אנו זוכרים שלא ניתן לרכוש אותה. אתה לא יכול לקנות שחרור ממחלות גוף. מה לא היינו נותנים לא יכולנו. היינו מחפשים, בכל מחיר, את הרופא ששכרו הגבוה ביותר, ולא היינו מסרבים למלא את ידיו בזהב, אם הוא יכול להקל עלינו. אבל לא, כשאלוהים יעשר, המורות לא ישקט. באשר לבריאות הנפש והרוח, תיקיו של הקמצן, אם היו מתרוקנים, לא יכלו לרכוש אותם לרגע. לא, עצם העובדה שהוא קיבה כך לזכות בתיה, כשל עצמה, מחלה, כי מהן אמון באושר והסתמכות על צדקנות אלא צורות של גאו, שהיא אחת מהמחלות הקטלניות ביותר שלנו. אתה לא יכול לקנות בריאות לטבע שלך. הדמעות שלך לא יכולות להשיג את זה. העבודות שלך, החרטה שלך, התפילות שלך לא יכולים למצוא את זה בנפרד מאלוהים. הוא הבריאות של פניך. ברך אותו שהוא כזה. אלמלא זה, כל ראשך היה ממשיך חולה, וכל הלב שלך מתעלף. אין מזור בגלעד, אין שם רופא. אלוהים, לבדו, הוא מרפא הנשמה ובחופשיות הוא מעניק את מה שהודו, עם אבני החן שלה, וקליפורניה, עם הזהב שלה, לא יכולה להשיג. אם אנחנו בלי הבריאות הזו, שום דבר לא יכול לפצות אותנו על האבדן שלה. אתם שהייתם חולים יודעים ששום דבר לא יכול לפצות על ייסורי הכאב או הסבל של חוסר היכולת להזיז את עבריכם. אותם לילות עייפים וימי ייסורים ארוכים אינם ניתנים לפיצוי בזהב וכסף. לכן, אלא אם כן תהפוך צודק בנפש וברוח עם אלוהים שלך, שום דבר לא יכול לעזור לך. אתה יכול ללבוש את לבוש הדת. אתה עשוי ללמוד את הטונים והגינונים של הנוצרים. אתה יכול לשיר את שירי הקדושים. אתה יכול כשאתה יכול לנגן מוזיקה של מלאכים, אבל אתה חייב להיוולד מחדש, אתה חייב להתאושש ממחלת התמותה של החטא. יש לטהר אותך מצרעת הרע, כי אתה מזוהם, ועד שתבריא לא תוכל לבוא אל סוכות רע, ולא לעמוד במקום קדשו. בלי קדושה, שהיא עוד מילה לשלמות או בריאות, אף אדם לא יכול לראות את זה. אם הבריאות הזו שלנו לא תימצא, הב נזהיר שזה יהיה גהינום נצחי, כי מה זה גהינום? האם אין זה חטא גמור? מה הם כבלי הנידונים מלבד תשוקות הארץ שלהם? המדורות הבוערות ובכל זאת אינן מכלות, האם הן לא יהיו רצונות בלתי מסופקים? התולעת שלא מתה, האם זה לא יהיה מצפן מייסר? האדם עצמו הוא הגהינום שלו. אמנם, ייתכן ויתכנו, מעבר לכך, עונשים יד רע, כי מה אנחנו שנעמיד פנים שאנחנו יודעים את סודות הכלא הנורא? יכול להיות שיהיו פגעים חיוביים מהיד האלוהית, אבל בלי אלה יש מספיק אומללות בייאוש והאיסורים שופעי חרטה. אילו עלה אדם לגן עדן, עצמו, והיה מוקף בכל הנסיבות המסייעות לקדוש ברוך הוא להביע את שמחתם, אך שם היה נשרף ושם היה חורק שיניים, ושם היה בחביך, אם עדיין. חזהו היה ספג באיבה לאלוהים ולבוד דפק בתשוקות הזאת וחזקות. בתכנו חייב להיות אי פעם גן העדן החיוני, או הגהינום האמיתי. שם תמון העסק העיקרי, אדוני. אתה חולה וצריך לרפא אותך, או שאתה ארור, כי מחלת היא כללה מתחילה. אדוני, נולדת עם סרטן בכי כך שיום אחד יציף את כל הטבע שלך בתיאוב הנורא שלו. ואז יגיע זמן האומללות שלך. אתה חייב להירפא, אחרת מחכה לך אבדון שספה לא יכולה לתאר. אין ספק שאמרתי מספיק כדי להראות שהבריאות המושלמת של הגבריות היא הברכות הגדולה ביותר, ואני ממשיך לנקודה הבאה. הטקסט שלנו טוען בשמחה, שנית, שאלוהים הוא הבריאות שלנו. קל לך באלוהים, כי עוד אש בחותו, שהוא בריאות פני ואלוהי אלוהים הוא הבריאות שלנו. הוא כל כך במובנים האלה, שקודם כל, הוא המקור לבריאות שממנה נהנה פעם אדם. היה, בימי הקדמה, אדם אחד מושלם, לא, היה זוג אחד מושלם על פני האדמה. ואלה היו בעלי שפיות מוחלטת כי אלוהים, שהוא בעצמו, קדוש, עשה אותם שלמים או קדושים, והם היו שלמים בדרכיהם מיום שנבראו עד שנמצא בהם אב. הם נעשו קצת יותר נמוכים מהמלאכים, אבל הם לבשו עליהם תהילה וכבוד שגרמו לכל היצורים הנמוכים לציית לפקודתם. היופי הזה של הקדושה היה עבודתו של אלוהים שעשה את האדם ישר וגרם לפניו לבריאות. מי שעשה את האדם הראשון טהור חייב לעשות אותנו טהורים, אחרת לעולם לא נהיה טהורים. אבל שוב, אלוהים הוא הבריאות של פנינו מכיוון שהיחס שלנו אליו הוא המבחן לבריאותנו. בדיוק מה שאתה לאלוהים, זה אתה באמת. טוב לעמוד טוב עם חבריך. לאהוב את ריח כמוך זה נכון וצודק. אבל מי שברא אותנו יש את התביעה הראשונה עלינו. הבורא שלנו צריך, קודם כל, להיות בעל אהבה ונאמנות של לבנו. אם הוא לא האובייקט הראשי של מחשבותינו, תלוי בו, אנחנו טועים. לא משנה מה אנחנו יכולים להיות ביחס שלנו לאחרים, אנחנו טועים למרבה הצער אם אנחנו לא מסודרים כלפי אלוהים. אם אתה לא אוהב את אלוהים, אתה לא אוהב את הקדוש ביותר, הטהור והטוב ביותר. אם אינך אוהב את אלוהים, אין ספק שאינך אוהב טוב חיוני, אמת, צדק וטהרה. אתה מתלונן שדמותו של אלוהים כל כך מעליך, אז כמה נמוך אתה צריך להיות. אתה טוען שאינך יכול לחשוב עליו כעל אביך, אך היינו רוצים שתזכור שכאשר ילד אינו יכול לחשוב על אביו כאב, ליבו חייב להיות מנוכר, אכן. האם אי פעם אתם שופטים את עצמכם ביחס לאלוהים? גברים עושים זאת לעתים רחוקות, וכאשר הם משתמשים בביטויים הנוגעים למערכת היחסים הזו הם בדרך כלל משתמשים בהם לרע. צינתי במקום הזה, בעבר, שאם אנו קוראים לאדם, חוטא, הוא לא נעלב איתנו, כי זה רק אומר שהוא לא מציית לחוק רע. אבל אם נקרא לו פושע, הוא מתמרמר, כי זה אומר שהוא עבר על חוקי האדם. שהיחס שלנו לאדם צריך להיראות הרבה יותר חשוב מהקשר שלנו עם אלוהים. להעמיד את האדם לפני אלוהים זה לא צודק ומראה את האב למהותי של לבבות לא מחודשים, שכן כאשר ליבם מסודר, בני אדם מרגישים שהם יפגעו במוקדם אלף פעמים ברחבם מאשר פעם אחת יפגעו באלוהיהם. כדי שתוכל לשפוט את בריאותך הרוחנית לפי יחסך לאלוהים. האם אתה אוהב אותו? האם אתה סומך עליו? האם אתה מדבר איתו? האם אתה מתפלל אליו? האם הוא חבר שלך? האם הוא העונג שלך? האם רצונו הוא רצונך? האם אתה נהנה ממה שמשמח אותו? האם החיים שלך מתנהלים במקביל לחיים אוף אלוהים? זה טוב לך אם הדברים כך, זה בדרך להיות טוב איתך אם אתה רוצה שהם יהיו כאלה. אבל אם, להיפך, רצונו של אלוהים מושך את הדרך האחת ואתה את האחר, לא יכול לטעות והוכח בבירור שאתה נמצא במקרה חולה. הקדוש. קדוש, 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 אומרים המלאכים, ואם אתה לא כמוהו, אתה לא קדוש, כלומר אתה לא שלם, אינך במצב בריאותי רוחני, הטבע שלך חולה. אלוהים הוא הבריאות שלנו, אם כן, כי היחס שלנו אליו הוא המבחן שלו. זכור שוב, שהאדון הוא המודל לבריאות. כל השלמות נפגשות בו. בטבעו של אלוהים אף תכונה אחת לא חודרת לאחרת. אינך יכול למצוא בדמותו של אלוהים אף נקודה אחת עליה תוכל לומר הוא זה, לבדו, בהדרה או בצל של הצטיינות אחרות. אלוהים הוא אהבה, אבל אלוהים הוא גם אש אוכלת. אלוהים הוא רחום, אבל אלוהים הוא אמת. אלוהים הוא גדול, אבל אלוהים הוא טוב. כל ההדרות נמצאות בו בשלמות. ראה אם אתה כמו אלוהים, כי אם אתה לא, אתה לא כמו המודל של בריאות. אם הסימפטומים של מצב שונים מהמאפיינים של אלוהים, אתה לא בריא, כי אלוהים הוא הסטנדרט של קדושה מושלמת. הטקסט מתכוון ללמד אותנו שאלוהים חייב להיות עבור כל אחד מאיתנו המחזיר את בריאותנו הרוחנית. אם אי פעם נשחזר תקינות, הוא חייב להחזיר אותנו. שמש הצדק חייבת להביא לנו ריפוי, הרוח השמימית של רוח הקודש חייבת לגרש את מגפת החטא. מי החיים חייבים לרפא אותנו, הצמח בעל השם חייב להניב לנו מזור. מחלת האדם דורשת רופא אלוהי. רק חכמה כל יכולה לעשות האדם בריא, או לשמור אותו כך. הגוף הזה שלנו הוא כל כך מורכב ומכיל כל כך הרבה עצמות, תאים, שרירים, עצבים, רקמות וכלי דם, שאולי זה הנס הגדול ביותר על פני האדמה שאנו חיים, או אם ישנו נס גדול יותר. חייב להיות שאנחנו בכלל חיים בבריאות. דוקטור ווטס אמר היטב מוזר שניב בין 1,000 מטרים צריך לשמור על מנגינה כל כך הרבה זמן. אבל כשאני חושב על הנשמה, היא הרבה יותר מסתורית מהגוף, שלהכניס נשמה להתאמה נאותה לאלוהים, ולשמור עליה נכונה, יראה כפלא גדול יותר מכל דבר שניתן לגלות על ידי הפיזיולוגי. באנטומיה של הגוף. הוא אלוהים, אתה לבד אתה יצרת את האדם, ואתה לבד יכול להציל אותו מהרעות שלא יצרו אותו, ולהחזיר אותו להיות מה שאתה רוצה שהוא יהיה. אין יד מלבדך חייבת לצאת למשימה. הם עושים רק טעות שמתגאים בהתחדשות עם מים. לפשל. לא, הם משקרים. אלוהים, לבדו, יכול להחיות נשמה, ורוחו חייבת לעשות זאת באותו כוח אדיר שהקים את הגואל מן המתים. שום דבר פחות ומניפוטנציה במלואה יכול להעלות אותנו מהמחלה הטבעית שלנו לבריאות רוחנית. בריאות רוחנית נוצרת על ידי בואו של אלוהים אלינו, שכן התרופה היחידה לנפש חולה היא לא משהו מאלוהים, אלא אלוהים עצמו. הוא לא יכול היה לרפא אותנו עד שהוא נתן לנו את בנו, ובנו לא יוכל לרפא אותנו עד שהוא נתן לנו את עצמו. היום המזון לבריאות רוחנית הוא בשרו ודם של ישוע, ושום דבר לא מונע מאיתנו לחזור לחטא אלא שכונתה של הרוח הנצחית. בריאותנו אלוהינו, אלוהינו בהתגלמותו, אלוהינו שוכן בנו, אלוהינו מביט מכיסא התהילה, ואומר, שוכן בם והלכתי בהם, ואהיה להם לאל והם ישכון בם. להיות העם שלי העבר רופי, האדון המרפא אותך, זה שמך, ובאמצעותו אנו מעריצים אותך. אבל אני חייב לעבור לעניין השלישי, כלומר, שלבריאות הזו יש סימנים גלויים. הוא הבריאות של הפנים שלי, בריאותו של גבר משפטת בעיקר לפי פניו. באמת, אפשר להבחין בזה משהו בהליכתו, וכל איבר בגוף, פחות או יותר, מעיד על מצבו, אבל המראה הוא חלון הנשמה, המראה המשקפת את הטבע. ניתן לראות שפיות אמיתית כלפי אלוהים, או בכל אופן, את תחילתה בעבודת החסד. זה לא סוד קרוב נסתר מהתבוננות שהוא מציג את עצמו. בחוץ לארץ יש מושג שאולי אדם עלול להינצל ולא לדעת זאת. הוא עשוי להיות חי לאלוהים באופן לא מודע. הוא עשוי להישתף בדמו של ישוע מבלי לדעת זאת, כדי שיחיה מבלי לגלות את ישועתו, ולגלות זאת רק בעזרתו של כומר כשהוא גוסס. אין דבר כזה בדבר אלוהים. שום דבר מהסוג. זו אולי הגרסה של הוותיקן, אבל זו לא הגרסה של ירושלים החדשה. קראו את כתבי הקודש ותגלו שאנשים מדברים על אנו שנשענו. אתה מוצא אותם מצהירים שבהיותם מוצדקים באמונה יש להם שלום עם אלוהים באמצעות ישוע המשיח אדוננו. כאשר האדון ישוע המשיח לוקח אדם ביד כדי לרפא אותו, הוא עושה הבדל בפניו, שבאמצעותו, כמובן, איני מתכוון למראה הגוף בלבד, אלא למראה שדד מתכוון אליו, לאותו חלק של שלנו. טבע הנראה לאחרים. הנותן עדויות חיצוניות למדבליו הפנימי שלו אורק. ואיזה סוג של סימנים אלה? ומסיר מחזות הגבריות שלנו את כתמי החטא. אני מסתכל על פניו הרוחניות של אדם ומגלה שהוא שיקור, שהוא איש של תאב, שהוא איש של כעס, שהוא אדם קשה, אכזרי, איש מרושע וקמצן. אלה כל כך הרבה כתמים. וכשחסדי אלוהים נכנס ללב הוא מוריד את העוולות הללו ומיפה את הדמות. כאשר האדון ישוע מתחיל לרפא אותנו, הוא מסיר מהפנים שלנו את החסר של הייאוש. ראית את זה פעם? ראיתי את זה במראה הגוף האמיתי וזה מחזה נורא. אבל הוא, כששומעים את הפעמונים המקסימים האלה מצלצלים, פעמוני חסד חופשי ואהבה גוססת, והאדם יודע שחטאו נסלח ושהוא מתקבל במשיח ישוע, אז הייאוש אף. צל כנף הדרקון נלקח מהפנים ויונת השלום עוברת ומטילה זוהר כמו כסף על הפנים. כאשר הרופא הגדול מרפא אנשים, הוא מסיר את חברון הפחד, כי בני אדם חיוורים כשהם חוששים מהזעם הבא. והם רועדים מפחד פן ימותו בחטאיהם. לאחר חנינה, החברון נעלם והדמוניות של הביטחון חוזרים ללחיים. הפלולית הצער מגיעה גם מהאדם שהמשיח הופך לשלמות למה לי לצער יותר. אני סומך על מושיע שנהרג, ובטוח מתחת לצלב המחסה שלו, בלי להתרגש אשאר וכאשר הממשיך בטיפול ברפואת החסד, נפלא כיצד הוא מסיר מהפנים את הקווים והתלמיים של הצורך. מלטעות השישבות של הרעב נראות אצל רבים שצוררים אחרי ישו וחסד, ואינם יכולים למצוא גם. אבל כאשר המשיח בא, הוא משביע את הנשמה, הוא משמין את העצמות ומראה הלב שמח. הרשו לי לומר לכם, עם זאת, אני חושש שחלק מהנוצרים לא מוכיחים זאת, שהאדון ישוע מחליק את קמטי הטיפול ממצחות מטופליו. כאשר הנוצרים נמצאים תחת השפעת החסד האלוהי, אין להם אכפת. הם משליחים את דאגתם על מי שדואג להם. הם עושים את המעט שהם יכולים לעשות ומשאירים את השאר אצל אדונם, והכל הולך כשורה, וחייהם שלווים. הוא איש שמח שנרפא כך. ובכן, אומר אחד, אני סומך על כך שנרפאתי מחתה, אבל אני לא נרפא כל כך אך, הרופא הטוב ממשיך בניתוחיו, ואם עדיין לא קיבלת את כל התרופה, זו אשמתך ולא שלו, כי בכוחו, אם אתה סומך עליו, להסיר את הצער, הפחד, הייאוש, ספק ואפילו אכפת לך כדי שתגיד כפי שהמזמור שלנו מנסח זאת כל מה שנותר לי הוא רק לאהוב ולשיר, ולחכות עד שיבואו המלאכים לשאת אותי למלכם. לא יעבור זמן רב עד שהם יבואו אם אתה במצב הזה. רק חקלאים רעים משאירים את החיטה שלהם בשדה זמן רב מדי, אבל אדוני מעולם לא עשה זאת עדיין. בכל פעם שהאלומות שלו מוכנות להקטיף, הוא בטוח יקצור אותן. אדם מושלם נמצא על סף גן עדן. כאשר אתה בריא מבחינה רוחנית ועברת את ההסגר הרוחני שלך, ואין בך יותר מחלה, האם אתה חושב שהאדון שלך ישמור אותך מגן עדן? לא הוא, הוא משתוקק מכדי שתהיה איתו איפה שהוא נמצא. הבריאות שאדוננו ישוע פועל בנו נראית בפנים הרוחניות בדרכים רבות. ראשית, זה מאיר את העיניים. לאדם מלא ספקות ופחדים, או מוטרד משאפתנות או אהבת העולם, אין תקוות נועזות. אבל לאדם המאמין בישוע יש תקווה שכאשר יעברו ימים ושנים הוא יהיה בגן עדן היכן שישוע נמצא. אני חייבת להתוודות שלפעמים, כשאני מנסה לממש את התקווה הזו, העיניים הפיזיות שלי מתעממות כי הדמעות מתחילות לזלוג וכמעט מעוברות אותי. האם אראה אי פעם את פניו ואתיל כתר לרגליו? אני אעשה, אני יודע שאעשה. אבל הוא, זה נראה טוב מכדי להיות אמיתי. בעוד שהעיניים הפיזיות מעוממות כך, כמה בהירות נעשות העיניים הרוחניות עם תקווה כזו לעודד אותן. בריאות רוחנית מעניקה יופי לכל אבזה. תחשוב איך בן הזוג מתאר את היופי שלה. היא אומרת, אני שחורה, היא לא יכלה שלא לומר את זה, כי היא נכוותה מהשמש מהחשיפה לעולם, אבל היא מוסיפה, אני יפה אדוניה הביט בה בצורה כזו שהיא הרגישה שהוא יכול לראות את היופי שלה אם כי לא יכלה למרות שבעצמנו מכחישים אנו, ושחורים כמו האוהלים של קידר נראים, ובכל זאת, כאשר אנו לובשים את יופיך, יפים כמו החצרות של שלמה. אין חפץ יפה יותר בעולם למסיח מאשר הכנסייה שלו. איזה קטע יש בשיר, שבו המלך קורא, כבלכם הוגנים, אהובי, אין בך קטן הוא רואה בעיניים של אהבה, אכן, מי רואה יופי כזה. עם זאת, הוגנת מעבר לתפיסה, גרייס תהפוך את הנוצרי. תהילה מקסימה תעשה את הנוצרי. לא ניסה לא קטם ולא כמעט, ולא שום דבר כזה, אלא נהיה ללא אשם בפני כיסא האלוהים. איזה הבדל שגרייס עושה למצח הרוחני כשהיא פועלת בכוח. מטבעו המצח שלנו הוא כמופליז קשה, נועז, יומרני, אבל תראה מה גרייס עושה את זה. הרכבותיך הן כמו חתיכת רימון בתוך המנעולים שלך כעת, הרימון, כשפותחים אותו, אדום ולבן, ומצחו של הנוצרי מלא בסמקים של בושה קדושה. בתוך המנעולים שלך, אומר השיר, כאילו נסתר בפחד קדוש, אבל מה שכן ראית על מצחה היה אדום ולבן מהסמקה מבאשנות ואהבה קדושה בנוכחות אדונה. אני מתפלל שכולכם שמתגיירים בימים אלו תדעו מהי בושה קדושה. ביטחון במשיח ראוי להרצה, אבל לא התעללות וביטחון עצמי. אני מפחד מאותם אנשים שהם כל כך בטוחים, כל כך בטוחים בעצמם פתאום, ובכל זאת מעולם לא הרגישו את נטל החטא. תתבייש ותתבלבל בזמן שאתה אוחז במשיחך, כי ככל שהוא עושה למענך יותר אתה חייב לחשוב על עצמך פחות. אתה יכול למדוד בצורה מדויקת מאוד את המציאות שלך להסדיך לפי מציאות התיאוב העצמי שלך. החתן גם מתאר את שפתיו של אהובתו, שפתיך כחוט ארגמן ודיבורך יפה. לפני שבריאותה חזרה, שפתיה היו רואה סוט. לפני שהיא קיבלה נחמה, הם היו לבנים מפחד. אבל עכשיו הם לובשים אדמומיות בריאה והם מקסימים לאדונה. מה דעתך על השפתיים שלך, חברים אהובים? האם הם שפתיים מתפללות, שפתיים מזמרות, שפתיים מתוודות? האם אתה מדבר טוב על הגואל ושמח בכל פעם שאתה מספר מה עשתה לך אהבתו? טוב לנו כאשר לאדוננו על חיים יפות בשורות תכשיטים וצברנו בשלשלאות של זהב, בעוד כל פנינו זורחות בקדושה. כאשר אלוהים הוא הבריאות שלנו, כל פנינו הופכים מבריקים. על פי דברי השיר, מי היא הנראית כבוקר, יפה כמו הירח, צלולה כמו השמש ונוראה כצבא עם דגלים. פניו של המאמין הופכות בהירות בבהירות, מבחינתו, הוא עצמו, הוא ניצל והוא יודע זאת. זה הופך להיות הוגן, מבחינת אחרים, כי הם רואים את המצוינות של אפיו ומתפלאים על כך. ואז זה הופך מסנבר עבור יריביו, כשהשמש מנצחת מביטים נמהרים בזוהר שלה. קדושה היא למתנגדים נורא כמו צבא עם כרזות. אני רוצה שאלו מכם שהיו תחת ידו של הרופא הגדול בזמן האחרון יוכלו לזרוח ולהכריז על כוחו של ישוע. אהובך זועק, תן לי לראות את פניך, כי מתוקים פניך ופניך יפה. אם המשיח ריפה אותך, מדוע אתה מסתיר את עבודתו? אני מרגיש נוטה לעשות איתך כפי שעשו השומרים עם בן הזוג בשיר הם הכו אותי והסירו את הרעלה שלי ממני. לא הייתי מכה אותך בחוב מראה, אבל אשמח להסיר את המסך מכמה מכם כדי שתראו, שהכנסייה תראה אתכם והקדושים ישמחו במה שהמושיע עשה עבורכם. דוד אומר, הוא הבריאות של פניי, הוא לא אומר בריאות לבי, רק בריאות חלקי הפנימי, למרות שזה נכון, אלא של פניי. לכן, אם עשה עבורך דברים גדולים, הכריז זאת בחוץ לארץ, ועשה את רחובות ירושלים מצלצלים בשירת תודה. התצפית האחרונה היא זו. הקטע הזה מזכה את הנשמות הכי חולות בינינו לקוות. קל לך באלוהים, כי עוד אשבך את אשר הוא בריאות פניי תסתכל על המקור לבריאות רוחנית. אם דוד דיה אומר, עוד נתאושש, כי יש לי חוקה נהדרת. הסיבולת שלי היא כזו שזה יעיף את המחלה הזו. ההתפארות כזו לא תעודד אותך, נכון. כי במקרה שלך כל הראש חולה וכל הלב מתעלף, איך יכול להיות? אין לך כוח כושר חוץ מרע. המחלה הקטה אותך עד היסוד והלב שלך נמס כמו שווה. אז ברוך אלוהים שהריפוי שלך אינו תלוי בכוח חוקתי כלשהו בעצמך. לאחר מכן, שימו לב שדוד אינו מצפה לריפוי מכל דבר שהוא יכול לעשות. הוא לא אומר, פעולות מסוימות שלי עדיין יחלימו אותי מהמחלה שלי בכלל לא. אם זה היה כך, אתה, ידידי, היית מיואש, כי אינך יכול לעשות דבר. איזו עבודה טובה אתה יכול לעשות. למה, יש לך אצבעות מטומטמות, ואם היית מנסה לייצר פיסת פשטן לבנה נאה, היית משחיר אותה בהריגה שלה. אתה לא יכול להשיג את הישועה שלך, וגם לא צריך לעשות את זה. בריאות פניו של דוד הייתה במקום שבו שלך חייבת להיות, לא במעשיך או בזכותך, אלא בישועת אלוהים. ומרק, הוא לא מדבר על לעבור תהליך ארוך. עוד אשבחה את מישהו בריאות פניי אין כאן שום דבר על המתנה, השיה, השתהות והסתובבות, כפי שנדמה שכמה מטיפים מבינים. לא, דד הבין, כפי שאני מאמין שאנו מבינים, את הדוקטרינה של יבטו אלי והיושתם, כל קצב את הארץ. מי שמאמין באדון ישוע המשיח מקבל, על ידי מבט אמונה זה, את עיקרון הבריאות שיתחיל מיד לעבוד וירצה וסופו של דבר גירשתי את כל המחלות הרוחניות. אשרי לדעת שתקוותנו בה ולא בעצמנו. אני רוצה שאתה, רק לרגע, במיוחד אתה שרוצה להירפא, לחשוב מי הוא, ומה יש בו שאתה צריך להסתכל עליו בתור הבריאות הרוחנית שלך. החטא הוא המחלה שלך והנה רחמים ללא גבול לעמוד בו. עשית רע בכל הדרכים ומה שיותר גרוע, טיווח הוא רע. אבל הנה אלוהים שמתענג לסלוח, חסד עד אין קץ, מוצא אושר במעבר עבירה וחטא, הבט אליו, אם כן. כאן נטבעו כל חטאיכם, כי אהבת אלוהים במשיח ישוע היא ים ללא קרקעית וללא חוף. כאן מובטח ריפוי למחלתך, שכן רחמים אין סופים לא יכולים להיות מבולבלים בעיצובה. שוב הנה גם כפרה אין סופית. אלוהים לא רק מוכן לסלוח, אלא הוא יכול לעשות זאת בעקביות עם צדק, שכן בנו היקר שלא דימם ומת. כשאני מפנה את עיני אל בן האלוהים המדמם על הצלב, כל כך מפואר הוא הקרבתו בעיניי, עד שאני מסיק שאם היו 10,000, 1,000 עולמות מלאים בחוטאים, חייב להיות ראוי מספיק במותו של המשיח כדי להציל. את כולם אם אלוהים כל כך רוצה. איננו יכולים להעלות על הדעת שום גבול לזכותו של בן האלוהים הגוסס. אלוהות בהתגלמותה חכמת מתחת לצלצול הצדק, מנוקבת אל הלב, נהרגת, מונחת לשלושה ימים בקבר. למה? חייב להיות פאר של כוח על אותו קרבן מלכותי, בלתי מוגבל, בלתי נתפס. בואי, נשמה, אם זה הריפוי שלך, שום מחלה לא תוכל לעמוד נגדה. רחמים אין סופים חמושים בכפרה אין סופית יכולים להשיג את כל הדברים. הוא אלוהים, אתה, אכן, הבריאות של פנאי. על ידך הוחזרתי ממיטתי בחת. אז זכרו שהאנרגיה האלוהית מוכנה להפעיל את הריפוי שלנו, והאומניפוטנציה עובדת על כל הדברים. האם העצמות היבשות האלה יכולות לחיות, אמר אחד ממי קדם, אבל חי הם עשו. המתים קמו ואפילו בשעה זו דברים בלתי אפשרים עם בני אדם אפשרים עם אלוהים. הרוח הנצחית מחכה לחולל את ניסי האהבה שלו גם עכשיו. שום נטייה לטבע מושחת אינה חזקה מדי עבור עקבה. בן אדם, יש לך אריה של כעס בתוכך. שמשון הזה יכול לקרוע את האריה הזה כאילו היה ילד. האם יש לך שלל יצרים רעים בתוכך, ופחד חזק כמו המדיינים של פעם? הנה, זרם קודש זה של אהבה אלוהית, חזק יותר מכישון של פעם, יכול לסחוף את כולם. המה סטן, בעצמו, נכנס אליך והביא עמו גדוד של שדים. האם הגהינום הקיא את כל השרצים שלו כדי לקיים קרנב נורא בטבע שלך? היה אחד שממנו ישוע הוציא שבעה שדים לו, אחר שממנו גירש לגיון. בוא אל ישוע, אדם, כי השדים עדיין רועדים מעוצמתו. ישוע יכול לגרש את האויב ממך. כל האנרגיה של אלוהים מחכה לרפא אותך. חפשו את שעושה את שבעת הכוכבים ואת אוריון, והופך את צל המוות לבוקר, הקורא למי הים ושופך אותם על הארץ, ההוא שמו, כי שום דבר לא יכול לעמוד מול זרועו האדירה של חסדו שאין לעמוד בפניו. כדי להשלים זאת אני חייב להוסיף שיש, באלוהים, שהוא בריאות פנינו, אהבה בלתי משתנה. אם אלוהים יתחיל לרפא אותך, הוא לעולם לא יוותר על העבודה עד שהוא ישיג אותה. לא מתועד בחיי המשיח חצי תרופה בודדת. לא קראתי על אף אחד שאליו חזרו השדים לאחר שישוע גירש אותם, וגם לא על אף מצורע שסבל שוב בצורעת. אני לא צריך להטיף לך ישועה שיכולה ללכת לאיבוד ותלויה בהתנהגותך טובה. הנה, אני מטיף לסליחה שלעולם לא תתהפך, קבלה באהובה לעולם לא תבוטל, אימוץ שהופך אתכם לבנים לנצח. התמסרו לישוע והוא ייתן לכם בגדי רחמים שלעולם לא יתבלו, אוצרות אהבה שלא יאכלו אש ולא חלודה, ובריאות שתכניס אתכם לעיר שבה לא יאמר עוד התושב, אני חולים, כי העם היושב בו נסלח על אבנם. ריפוי על ידי אלוהים, בעצמו, מהו בסיס של תקווה לגרועים שבינינו, וברוך רע, רבים מאיתנו הבינו זאת כפי שדוד. כעת אם אנו, כאנשים ישרים, אומרים לכם שאלוהים במשיח ישוע הוא בריאות פנינו, אנו סומכים על כך שתאמינו בנו ושתחפשו את האדון בעצמכם. הריפוי שאלוהים נותן בישוע המשיח זמין לכל נשמה חולכת. מי שלא תהיה, אם אתה חולה, היום, אלוהים מסוגל ומוכן לרפא אותך באמצעות ישוע המשיח בנו. אני מתפלל לך, אל תתמהמה בשום פחד מחלתו או מרצונו, אלא בוא וברוך הבא, בוא וברוך הבא. בוא מיד. אין זה מועיל בהטפה שלי על ריפוי למי שאינם חולים. ישוע לא בא לקרוא לצדיקים, אלא לחוטאים לחזור בתשובה. אבל למי שחולה זו תהיה הודעה משמחת. הייתי רוצה לשים את זה בצורה כל כך שאין לטעות בה שהם חייבים להבין את זה, רוח הקודש מורה להם. יש לך מחלה קטלנית בטבע שלך, כל אחד אוף אתה. אצל חלקכם היא לבשה צורה נוראית מאוד, אבל המחלה נמצאת בלב ליבו של כל אחד מכם גבירותיי ורבותיכם, אפילו אותה המתנשאת בחיק הזונה והגנב. נכון, זה יצא אצלם אחרת. הנסיבות עזרו להוציא את זה החוצה. אולי אם הייתם נמצאים בנסיבות שלהם, זה היה עשוי להיות מפותח בצורה גרועה כמו אצלם. עכשיו, אם היום אתה מרגיש את ההרס הנורא של המחלה הזאת, אני שמח על כך, כי זה סימן מלא תקווה. כאשר הכהן הגדול בדק גברים שנחשדו כמצורעים, אני יכול לשער שאחד היה אומר, יש לי נקודה רעה מאוד על המצח, אבל יש ממש ליד השד שלי חתיכת בשר נקייה שבה אין קשקשים לבנים. אני נכון בלב, אם כי רע במקומות אחרים. הכומר היה אומר, אתה טעמה ועלי להרחיק אותך אחר היה אומר, נכון שיש לי לובן על השפתיים, אבל אם תבדוק אותי, תמצא חצי גופי משוחרר לגמרי מהמחלה, אני חייב לסגור אותך מחוץ למחנה, אמר. כומר. אבל אחרון, בא אחד שאמר ברעד לכהן, אני מצורעת לגמרי, אני לא יכול להצביע על נקודה גדולה כמו ראש סיכה שהיא נקייה. אני מצורע מכפבת רגלי ועד עטרת ראשי. הכומר היה שם את ידיו על האיש הזה ואומר, אתה נקי. כמה נדהם הוא בטח היה. תתפלא גם אתה, הוא נשמה מיואשת. אם אתה חוטא ולא אלא חוטא, נידון, אבוד, הרוס ותודה בזה ותבית אל האדון ישוע המשיח לישוע, אתה נקי מכל וכל. בכל פעם שאנו מובאים לעוני נפש מושלם ולפשיטת רגל מוחלטת של הרוח, כך שאנו הופכים את ארנקנו מבפנים החוצה, ולא מצליחים למצוא עוד מרחק חלוד אחד, אז המשיח וכל אוצרות חסדו הם שלנו. הוא לרדת לעומק הנמוך ביותר של ייאוש עצמי, כי זו דלת התקווה. בזמן שהכוס שלך מלאה למחצה, המשיח לא ישפוך לתוכו את היין שלו. עכשיו תביא את הכבסות שלך ותגיד, אלוהים, יש קצת טוב בתחתית, זה לא ממליץ לי, לא 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 לא. הוא לעולם לא ישפוך את היין החדש של המלכות עד שתהפוך למטה למלא ותמחק כמו שאדם מנגב תבשיל. אבל כאשר אתה די מרוקן, אז הוא ישפוך את זרם אהבתו עד שהוא יגמור את כלי הטבע שלך. האדון גרם לך להרגיש חולה, אפילו עד מוות, ואז תמצא את ישוע בתור תחיית המתים והחיים. אמן.